תחילת פרק ב'.
תחילת?
הגענו עד סוף פרק א', אמרנו שלא נקרא את זה, אבל
דיברנו על העולם הבא.
דיברנו על העולם הבא.
אי אפשר לגעת באור, ושהצדק הוא לא בעולם.
אז אמרנו, כמו שמרדכי אמר, שאנחנו תקראו את הכל לבד. כן. בסדר. אז בואו נתחיל באמת פרק ב'. תקראו את השלימו לבד, שם דברים שאין לי הרבה מה נוסיף, אבל בואו נתחיל פרק ב'. ביאור מידת הזהירות, כלומר חשוב מאוד דבר אחד כן לומר, וזה אי אפשר בלי זה, וזה בסוף פרק א'. על מה שיהיה בסופו של דבר, נהיה אולי באמת נראה אולי בכל אופן סוף פרק א'. והדפוס שלי זה העמוד האחרון. אני מתחיל בשורה האחרונה בעמוד לפניו. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה. עשו את זה. בערך עמוד אחד לפני הסוף. מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יוקרם. כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי, שאין יקר למה, שאין יקר למעלה ממנו. נמצאנו למדים. זה העיקר. כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר וסיוע בלבד, ושיהיה לו נחת רוח ויישוב למען דת, ויישוב דת, למען יוכל לפנות ליבו לעבודה הזאת המוטלת עליו. עבודה, זה משפט. שבשיעור הבא תעתיקו לי אותו 50 פעם. לא, לא ברצינות, אבל אני מתכוון לומר, זה משפט ש... שאין לכם מושג, חשוב לדעת אותו בעל פה. אני רוצה להגיד למה. אנחנו עוסקים המון בעולם שלנו בתורת הגמון. והיא מאוד מטרידה אותנו, למה כל מיני אנשים טובים קוראים להם דברים רעים, ולמה כל מיני אנשים רעים קוראים להם דברים טובים, וכל הדברים האלה מאוד 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 מעסיקים אותנו. ושוכחים את התשובה הפשוטה הזאת שהרמח"ל נותן כאן, למרות שהוא לא מדבר על תורת הגמול, אבל דרך הדבר הזה הוא בעצם נותן לנו פתרון שאני לא אומר, זהו, מתי פתרנו את הבעיה, גמרנו, עברנו דבר. אבל אני אומר, זה דבר שתמיד כדאי לזכור. שקוראים כל מיני דברים בעולם, ובעיקר אנשים טובים שקוראים להם דברים רעים. כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. והנאות העולם הן ראוי שיהיה לו אלה לעזר וסיוע בלבד. כלומר, העולם שלנו בכלל לא עולם גמור. היום לעשותם, מחר לקבל את שכרם, לא באנו לפה כדי שיהיה לנו נחמד פה. זאת לא המטרה. לא באנו לפה כדי שלא יהיה לנו כואב. באנו לפה כדי לקיים מצוות. עולם הגמול נמצא במקום אחר. העולם כאן הוא כדי לקיים מצוות, ממילא השאלה למי יותר טוב ומי פחות טוב היא שאלה לא רלוונטית. כיוון שהשאלה למי יותר טוב ומי פחות טוב, זה השאלה למי הקדוש ברוך הוא נתן אמצעים ולמי הוא לא, הוא לא נתן אמצעים, וכל אחד על פי התפקיד שלו, וכל אחד על פי התפקיד שלו. תמיד אפשר לשאול למה החייל בחיל תובלה נוסע את המאה קילומטר האלה במסעית, ולמה הוא מה... אני לא יודע מה היחידה המובחרת, צריך ללכת את המאה קילומטר האלה ברגל ועוד לסחוב 50 קילו על הגב. איפה הצדק? ולמה גם הוא לא מגיע לו לסחוב במסעית? זה התפקיד שלך, וזה התפקיד שלך. אותך רוצים להכשיר לתפקיד מסוים, ואותו רוצים להכשיר לתפקיד אחר. והשאלה למי טוב יותר ולמי טוב פחות, לא רלוונטית. מה אפשר לעשות? יש לי שני חברים טובים. אחד פה מהיישוב. הלכתי איתו פעם לטייל. חמון באיזה מקום שהמסתובב, מסתובב לו, ואדם שהוא שתקן כמודאג ופתח את הפה. יום אחד. היה בשייטת. סיפר לי על סדרת שבי שהם עוברים. שמעתם על זה פעם? כן. איזה מכות הם חוטפים שם? איזה, מה שמעבירים אותם שם. יש לי חבר אחר פה, עובד פה במכללה. כן, התלמיד שלי עובד במכללה, עם פרופסור. שהוא במילואים, התפקיד שלו להרביץ מכות. שצבעת שלי, הוא תאר לי את השפגים הנפשים שעוברים עליו, הוא אומר שזה פשוט לא רע, כן? אבל התפקיד שלו להכניס להם מקום, כן? להכניס להם מקום. הוא מוכן בפסיכולוגי, כן? הוא מצאי כל מיני דברים לעשות כאלו אחרים. אבל די, באמת, מי שיסתכל על זה יגיד, מה, אתה לוקח את החיילים הכי טובים שלנו, ושמסחו כל כך הרבה, ושזה, ולהם אתה מכניס מקום, איפה הפסיד? אבל שוב, השאלות האלה הן לא נכונות. כיוון שאתה על ידי המכות האלה, אתה מכשיר אותו למשהו מסוים. שהוא התפקיד שלו. שאותו הוא יוכל למצע, הוא יוכל למצע אותו בצורה הטובה ביותר, וזהו. וזה הוא נועד, וזה התפקיד שלו, אתה רב.
זה לא הגבלה קצת שונה, הרי כשאתה מקביל את זה לצבא, אז על סמך כל מיני כישורים שהיו לאדם שהוא צבא במשך החיים. פה אתה פשוט נולד למציאות הזאת, בלי שום הכשרה לפני, בלי שום מוכנות לפני, בלי שום מוכנות.
הקדוש ברוך הוא רצה אותך לתפקיד מסוים, וזה התפקיד. אנחנו לא נגיד לו איך לבחור את האנשים לאיזה תפקיד מה, אתה צודק. מי שמחליט ללכת לשייטת, אז הוא מחליט בעצמו ללכת לשייטת. אתה צודק. וזה קיים הבדל. אבל ההבדל הזה הוא לא כל כך משמעותי להם. הקדוש ברוך הוא הוריד לכל אחד תפקיד. נותן לו את הכלים. יהיה לו קל יותר, שיהיה לו קשה יותר, שאיתם הוא יצטרך להתמודד, וזה הוא צריך לעשות. זה התפקיד שהוא נתן לו. הוא לא הביא אותו כאן לעולם כדי שיהיה לו נחמד, ולא, לפיית השם יהיה לו נחמד, אבל לא כאן, בעולם אחר. בעולם שלנו, שוב אני רוצה, זה משפט כל כך קריטי במסילת ישרים, אני, אלף פעמים אני מצטט אותו, כן? עוד פעם, נמצאנו למדינה, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. והנאות העולם הן ראו שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד ושיהיה לו נחת רוח ויישוב דת למען יוכל לחנות את ליבו על העבודה הזאת המוטלת. שום דבר אחר. ואומנם ראוי לו, אבל אדם, גם אם אדם חושב ככה, אדם יכול מאוד להתחזק. אדם חושב. יכול להתחזק, להבין, זה מה שנדרש. ואת זה אני צריך לעבור. ואת זה אני צריך לעבור כעובד השם. אני לא לעבור את זה כמי שאיננו עובד השם, חלילה. זאת האמירה כתובה. אומר, אמרו, רואי לו שתהיה כל מיני התורך לבורי דבר, ושלא יהיה לו שום תכלית אחרת בכל מעשה שיעשה עם קטון עם גדול, אלא יתקרב אליו, יתברך ולשמור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין כולם. הן הן הכל ענייני החומריות והדלוי בהם. עד שימשך אחריו יתברך, ממש כברזל אחר אבן השואבת. מה זה אבן השואבת? תגידו לי בעברית של היום. מה?
מגנט.
מגנט, פשוט. שם העברי, מגנט זה לא מילה עברית. כן. מילה עברית למגנט זה אבן השואבת. וכל מה שיוכל לחשוב, שהוא אמצעי לקרובה הזאת, ירדוף אחריו, ליוחז בו ולא ירפאו. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניע זה, יברח ממנו כברך את פני האש. עניין שנאמר דווקא נפשי אחריך, ביטה וחי ימידך. כיוון שביאתו לעולם אין אלא לתכלית הזה, דיינו להשיג את הקרובה הזאת במלטו נפשו מכל מוניה ומפסידיה. וזה דווקא נפשי אחריך. והנה אחר שידענו והתברר אצלנו במיטת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו, לפי מדרגותיהם, מתחילת הדבר ועד סופו. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו שהבאנו בהקדמתנו, והם זהירות, זריזות, הנקיות, הפרישות, התורה, חסידות, הענווה, מירת החטא. ואתה מבארים אחד אחד בסייעתא דשמיא, ובעצם על הסולם הזה הספר הזה בנו. כן, מישהו אפשר כולו להיות, כן.
כשאתה אומר שבעולם כל הקטע זה, כל הקטע, בן אדם טוב ובן אדם רע, זה כל הקטע הזה שזה למען עבודת השם, זה כאילו זה לא משנה. זה רק בהסתכלות כלפי השם או כלפי העולם בכלליות, אבל ביום יום, לא יודע, באיזשהו צריך להיות, עדיין צריך להיות לאדם תפיסה של צדק.
אני שוב, אני מסתכל כרגע בנקודת המבט הזאת, אני לא אומר לי תשובה יחידה. אבל כשאתה מסתכל על הצבא, גם כן יש לך כזאת תחושת כיפוח, בדוגמאות שאני אמרתי, אני לא מקבל בדברים אחרים. מסתכל על הצבא בדוגמאות שאני אבד. יש לך כזאת תחושת כיפוח כשאתה שומע על לוחמי השייטת שחטפו מכות. או על לוחמי, אני לא יודע, יחידה אחרת, שעשו עם 70 קילו על הגב ו... 120 קילומטר. זה עושה לך רב, מבחינת תחושות הצלק. זה לא עושה רב, ככה עובד. בן שלי היה ביחידה כזו, תשמע, היה מגיע כל שבועיים, שם בסיסה, מה אני עושה?
מה זה ככה?
ידענו שזה ככה.
בעולם הכללי, זה לקחת את הדברים כמובן מאליו, לא יודע.
מה?
זה, אני רואה פה איזושהי גישה שלוקחת את הדברים רעים כמובנים מאליו.
כאן? כשהם קוראים, כן. שוב, יש ודאי אחריות לאדם ויש הרבה דברים אחרים, ויש פה עוד הרבה מאוד גורמים. אבל הגורם הזה כאחד הגורמים, מה שאנחנו אמרנו, לא סתם כאחד הגורמים, אלא כגורם מרכזי, לא יחיד, משהו כואב לך, אבל אני לא מצליח יותר, מה? כשיהיה, תגיד. בסדר.
זה מרגיש לך איך אני אסתכל על כל העולם הזה כמשהו חסר משמעות, שכל מה שאתה חי 70 שנה מת ועובר לעולם איתו על זה.
אני אמרתי חסר משמעות.
מה? ככה אני מסתכל
על זה. העולם הזה הוא עולם האתגרים. הוא עולם האתגרים. הוא עולם שבמסגרות הקיימות בו, הנסיבות החיצוניות הרופפות אותך, הן הנסיבות המאפשרות לך, או מקשות עליך, לעבוד את השם, ולעשות את הדברים הטובים והנכונים. ואתה צריך לראות את כל הקשיים כאתגרים, ולא כקשיים. אני לא עושה חסר משהו. לא אמרתי זה. זה עולם העבודה. עולם משמעותי מאוד. בסדר?
אז כל המשמעות זה שזה לעבוד בעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא, ובעולם הזה עצמו אין שום משמעות בלי העולם הבא?
גם לעולם הבא אין משמעות בלי העולם הזה. זה היום לעשותה ומחר לקבל שכר. כלומר, העולם הבא יסומו מחיצות, ואדם ירגיש את הקרבה שבאה מחמת העבודה שהוא עבד כאן בעולם הזה. נמשיך. הנה עניין הזהירות. שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. הטובים הם אם לא. לבדי עזוב נפשו לסכנת האבדון, חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באכילה. והנה, זה הדבר שהשכל חייבה וודאי. אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות ועוללות, רע מזה ודאי. והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם, לשמור את עצמם, ועל כן יברחו ויאנוסו מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. והולך בעולמו בלי התבוננות. אם טובה דרכו הוראה, הנה הוא כסומה הולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, זה משימת העיניים וחרב החפץ אחד. הנה ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דורו, מפני אותם נגועים בנגע העמידה הזו שהיו מעלימים ביניהם ממעשיהם, מבלי שישימו לראות מה הם הלעשות מלעזב, ואמר להם, אין איש ניחם על רעתו לאמור מהשיתי, כולו שר במחוצתם כסוס שוטף במלחמה. והיינו שהיו רודפים והולכים, במחוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחפלות היצרה ועומתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם, מה שהיו עושים אחת לגמרי. אחרי זו מעין הצד פרו הרשע, שאמר, תכבד על העבודה, על האנשים ויעשו בה. שהמתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל, אם יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מופסקת. כן היא עצת היצר הרע, ממש, על בני האדם. כי איש מלחמה הוא מלומד בהרמימות. אי אפשר להימלט ממנו בחוכמה רבה והשקפה גדולה. ומה שהנביא צובח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינת לעיניך ותנומה לאפפיך. נצל קצבי. וחכמנו זל אמרו, כל השם הוא כותב בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. הפשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי עץ הרע תקיף מאוד, וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. השם לא יעזבנו בידו. אך אם האדם יפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו. וניצול מן עץ הרע, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו נוחס מי יחול ספר. הוא כנראה מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, כמו שאמרו אם אין הנעילים מילים. נדבר כאן ומסביר כאן את העקרונות של הזהירות, בכל שער, שער הזהירות, במידת הזהירות, יש לו כמה פרקים, פרקים הם באותו שם, בביאור מידת, ואחר כך בביאור חלקי, ואחר כך בביאור המפסידים. כל הדברים האלה, יש לו כאן פרקים מסודרים. וכאן הוא מסביר את המושג הראשון של הזהירות. המושג הראשון של הזהירות זה עצם ההחלטה של האדם. לא ללכת ככה ראש בקיר. אדם הולך, בואו נגיד שאדם נוסע עכשיו בדרך שיש בה כוחות עוינים. האדם מחליט, נוסע ישר ולא מסתכל, לא ימינה ולא שמאלה, לא מפחד מה יקרה הסיבוב, מאיפה יזרקו עליו איזה בקבוק, מאיפה פתאום תבוא איזה מכונית, מאיפה פתאום יכול להיות ירי. בצבא תלמדו את הדבר הזה שנקרא תנועה לקראת מגע. כל מי. שנגיד נוסעים ברכב, הוא חושב, נגיד עכשיו מעבר לסיבוב יורים, מה אני עושה, איך אני מגיב, הוא חייב למצוא את רשימת התגובות שהוא עושה לפני, ולא אחרי שהוא יהיה בלחץ. כשכבר יורים, יש מכאן פצוע, וכאן יש הרוג, ומכאן פיצוץ, ומכאן יורים עליו, ומכאן אני לא יודע. ומכאן הקשר מתחיל לטרטר ולשאול אותו, מה קורה? הוא צריך לפני כן להכין את המציאות הזאת ולחשוב מה אני עושה אם זה קורה ואם זה קורה ואם זה קורה ואם זה קורה, איך אני עושה את זה. אבל צריך להכין את זה מיד. אדם לא מכין מיד, כמו שאדם שהולך סומה על שפת הנהר, נהר עמוק, הוא סומך על זה שהוא הולך בעיניים עצומות, ושכל הזמן הוא הולך ישר, אז הוא לא ייפול למטה, אז תהיה הכי קטנה אתה. אדם צריך לדעת, הוא נמצא כאן בעולם בתנועה לקראת מגע, מה שנקרא תנועה מבצעית. בתנועה לקראת מגע זה שטח מוכה אויבים. הם קיימים ואתה צריך לדעת שהם יכולים לבוא מכל מיני פינות. אם מראש אתה מתכנן את זה, יש סיכוי שתדע להגיד. אם אתה אומר אני הולך, אם זה יבוא אז נראה מה לעשות, זה לא יצא. ולכן, אדם צריך להחליט מראש את החלטה. אני רוצה לחיות עם מידת הזהירות. כלומר, אני מראש רוצה, אני מראש יוצא מתחנך. ועץ הרע עורב לי בפינה זו, בפינה אחרת, ואני רוצה לדעת איך אני מגיב. אם אדם מראש יודע את זה, הכל יברך. תנסו את זה. אני רוצה לכם לעשות את זה בתפילה, בברכת המזון. לפני שאתם מתחילים ברכת המזון, תחשבו שתי דקות. אני יוצא מתוך הנחה שברכת המזון הזאת, דעתי תוסח מן הברכה, סיבות כאלה, סיבות אחרות, אני רוצה לדעת איך לקדם את זה. תראו שהברכה שלכם תהיה אותה. אם רק תחשבו על זה פעם. תחשבו על זה לפני תפילה 18. יחכה לי הנושא הזה, ואני כבר מזמן רוצה להתעסק איתו, ויחכה לי הערעור הזה, ואני אסתכל פה, ואני אשמע מפה, ואז אני אחשוב על זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה. אדם מראש יודע את זה, כבר יש לו יותר יכולת להתמודד עם זה. ואם אדם לא מחליט שהוא רוצה להיזהר, אז היא נראה שרעתו קרובה מהצעות. זאת אומרת שאם אתה תתחיל להתמודד עם היצר אחרי שהוא כבר יהיה בתוכך, יש להניח שהוא ינצח. אתה לא יכול ללכת ביער ולחכות שפתאום מישהו יקפוץ עליך מעל העץ. כי אם הוא יקפוץ עליך מעל העץ, אז התנופה אצלו והיוזמה אצלו והכל אצלו. ואתה עומד עלו. אבל אם מראש אתה מוכן, אתה יודע איך להדוף אותו, אתה יכול לך. הוא אומר, אדם צריך להחליט ללכת על זה, ואחרת, מביא כאן את הפסוקים מירמיהו, לא חשוב כרגע. והוא אומר כאן, אין איש ניחם על רעתו, כולו שב במרוצתם. הוא מביא את הפסוק, כולו שב במרוצתם, כסוף שוטף במלחמה. כאן הוא מדבר על המרוצה כסיבת החטא. למה? אתה כל הזמן עסוק, כל הזמן לחוץ, כל הזמן יש לו מה לעשות. מה אדם עושה כולו? אבל תסתכלו, אני יודע, יש תוכניות טלוויזיה ותוכניות מחשב ותוכניות איזה כדאי, וכל דבר כזה עושים פרומו, ואיזה כדאי, לא כדאי להפסיד, ואיזה כדאי לראות, וזה חשוב מאוד, וכאן יש משהו בעיתון. אני חושב שהם לא חשובים בהם. אבל יש פה איזשהו ניסיון בעליל להשתלט לאדם על כל החיים. עכשיו, נכנסנו לעונת בחירות, כל רגע מה אמר חבר כנסת הזה, ומי זה רוצה ללכת, וכמה הוא יקבל, וכל השאלות החשובות. איפה שהוא יש השתלטות על דקות הפנאי של החיים. ותמיד ממלאים אותם. ואם אין משהו כזה, אז תמיד יהיה משהו אחר לכתוב. תמיד יהיו כתובות או שטויות כאלה, שטויות כל מיני דברים, שבאמת אתה לא מפסיד שום דבר אם אתה לא יודע. אבל זה כולו שב במרוצתם. דרכו של היצר, מה שאומר פה, איש מלחמה הוא מולמד בהרמימות, כל הזמן לדאוג שאדם יהיה עסוק. במקומות שאנשים נמצאים במסעדות, במקומות כאלה, כל הזמן מוזיקה רעשנית. אנשים לא יכולים לדבר אחד עם השם, לא יכולים לחשוב. כאן שלם כולו מבוית על המוזיקה. חודרת ונמצאת בפנים ומשפיעה מכאן עמומית כל הזמן לביית את המחשבות שלך לכיוון מסוים, לכיוון הזה של ההמון ושל מה שכולם חושבים ושל מה שכולם אומרים ואותם מילים והכל אותו דבר ושאף אחד לא יחשוב בצורה עצמאית חס וחלילה. זה חלק מהעניין. תראו בדיקטטורות של בתי חרושת שאנשים היו עובדים בהם ותמיד מוזיקה מסוימת ואמירות מסוימות כדי שאנשים לא יספיקו לחשוב, וזה מה שהוא אומר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, אבל יישאו בדברי שקר. זה בדיוק מה שפרעה רוצה להשיג. תן להם עבודה קשה, יפסיקו לחשוב על גורל האומה כולה. כל אחד יחשוב רק על גורלו שלו, וכל אחד יחשוב איך להינצל מהנוגס, מהשבט של הנוגס שעוד מעט מוצלף על גבי. אדם שרוצה להגיע למשהו, כמו שאמרנו, הדבר הראשון והחשוב ביותר שהוא צריך לעשות זה לפנות לעצמו זמן. לפנות לעצמו. אדם יחליט לפנות לעצמו זמן, הוא ידע מה לעשות בזמן הזה ואיך לקדם את השירות ואיך להביא את עצמו להחלטות שיביאו אותו לתנועה נכונה לקראת מגע. אבל הוא צריך את הזמן לחשוב את זה, בגלל שאחרת הכל דן, סבירת, 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 סבירת. אדם אין לו זמן להתבונן, אין לו זמן לחשוב. כל הזמן רצים. ונגד הדבר הזה הוא יוצא כאן. והוא ממשיך ואומר, ליצר הרע יש מלחמה, מלומד בהרמימות. ואז הוא מבין את היסוד החשוב, כל השם הרחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישבתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הבא. הוא אומר כאן כמה ביטויים שגם אותם כדאי לזכור. ופשוט הוא, שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל. אילולי הקדוש ברוך הוא עזרו. כל דבר כזה דורש סייעת הנשמע. כי היצר הרע תקיף מאוד, וכמאמר הכתוב, צופר רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו, דורשים זה על היצר הרע, השם לא יעזבנו בידו. אך אם אדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עזרו, וניצול מן היצר הרע. אבל אם לא מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס מיחוסתיו. איך קוראים זה הידידינו החילונים? הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, ככה הם אומרים. זה המקור של זה, זה כאן במצירת ישרים, אני רוצה שתראה. הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, המקור והביטוי הזה במסירת השם. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך אם אתה לא עושה שום דבר. אתה עושה, הקדוש ברוך הוא יעזור. יש שיר ידוע של יורם תיאר לב, הם ודאי מכירים אותו על איזה סנדלר, אחד מוזר ששנתיים יושב ולא עושה דבר, וכל דבר מחכה שיבוא אליהו הנביא. מכירים? יש נגר וחולם שיהיה ככה וחולם שיהיה ככה, פה הוא יעשה לו כיסא ופה הוא ימנה לו נעלה. מה זה? תחכה שהוא יבוא ואז אתה תתחיל לעשות. תעשה ואז הוא יבוא. אבל מה, אחרי שהוא יבוא אז אתה תתחיל לעשות. לא, אתה צריך היום לעשות, אתה צריך לעבוד ואז תזכה ותראה בישועה. זה הולך רק בדרך הזאת. אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות. גם את ההשתדלות הרוחנית שלך, להיזהר, לתקוף את היצר הרע, הקדוש ברוך הוא יעזור לך לתקוף. בלי הקדוש ברוך הוא לא תצליח. אבל הקדוש ברוך הוא יעזור לך, רק אם אתה תקדיש לזה את הזמן, תעשה את המעשים, ותדע איך להיזהר. מה בדיוק איך להיזהר ומה, אנחנו כבר נראה בפעם הבאה, אני קצת מותש מיד. שוב, אז היום נתנו חצי שעה בכל תלות עוד שעה.
Ja, ich möchte. Ja, ich möchte.